slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי ג' בסיוון תשע"ט. מסכת בכורות. דפים נון ונון א'. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא, בערבי שבתות וימים טובים אנחנו לומדים שני דפים. והנה היום הזה, יום חמישי בשבוע, לא ערב שבת ולא ערב חג, ובכל זאת נלמד היום בעזרת השם ובישועתו שני דפים. ולמה? כי חג השבועות הקרב ובא עלינו לטובה, חל ביום ראשון, וו בסיוון. ממילא היום נלמד שני דפים, דפים נון ונון א', הדף של היום והדף של מחר, יום שישי, ומחר בעזרת השם, ביום שישי, נלמד שני דפים, את הדפים של שבת ושל חג השבועות, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. היום הוא היום הראשון משלושת ימי ההגבלה, וכך כתב המשגיח, הגאון רבי שלמה וול, בזכר צדיק וקדוש לברכה בישיבתו. קיבלתי ממורי ורבי זצל, כי שלושת ימי הגבלה הם סגולה. מי שלומד בהם בהתמדה רבה ממש בלי ביטול תורה לרגע, שזוהי סגולה להצלחה לכל השנה בעלייה בתורה. והוא אמר לי שזה כתוב בספרים הקדושים. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה ערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ממתת במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה לשינון סיכום וחזרה על השיר למדנו. הנה פעם נוספת השאלות שנשאלו, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה הראשונה, מדוע כשמת הבן בתוך 30 ימים אף שכבר נתן לכהן יחזיר, והתשובה לרשי משום דאבי נפל, ולתוספות משום ש... בבן חודש תלה רחמנה, ואפילו אם כבר כלו לו חודשיו, ואינו נפל. שאלה שנייה, מה הדין כשמת הבן ביום 30 עצמו והתשובה? לתנקם הרי זה כיוון שלפניו ויחזיר, ולרבי עקיבא ספק הוא, ואם נתן לא ייטול, ואם לא נתן לא ייתן. שאלה שלישית, לאיזה עניין ודאי יום 30 הוא כלפניו ומדוע? והתשובה לעניין הוילות שאינו מתאבל עליו, ומשום שההלכה כדברי המקל באבל. שאלה רביעית, הפודה את בנו בתוך 30 יום, האם פדוי? והתשובה אם אמר מעכשיו, אינו פדוי. ואם אמר שיהיה פדוי לאחר 30, ודאי פדוי. אבל אם נתעכלו המאות, לרב פדוי ולשמואל אינו פדוי. שאלה חמישית, כשנחלקו רב ושמואל כמו מפוסקים להלכה, והתשובה, כרב באיסור ואתר, וכשמואל בדיני ממונות. והשאלה האחרונה, כשאין לאב אלא חמישה סלעים, והוא צריך לבדות את עצמו ואת בנו, את מי פודה? התשובה את עצמו. ומשום שמצוותו של עצמו עדיפה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ממתת במסכת בכורות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי על עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי, ג' בסיוון תשע"ט, היום הראשון לשלושת ימי ההגבלה, עיקר וטורף העניין, ותלמוד תורתנו בשני הדפים היומיים שלנו להיום ולמחר, יום שישי דלת בסיוון תשע"ט, דפים נון ונון א' במסכת בכורות. הסיבה שאנחנו לומדים היום הזה שני דפים, למרות שזה יום חמישי בשבוע, כי מחר בעזרת השם ובישועתו ערב שבת קודש, פרשת נשוא, הוא ערב דערב חג השבועות הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ביום ראשון וב בסיוון. כאמור, היום נלמד את דפים נון ונון א' במסכת בכורות, ומחר בעזרת השם ובישועתו את דפים נון ב' ונון ג' במסכת בכורות, הדפים לשבת קודש פרשת נשא וליום חג השבועות הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, כאמור ביום ראשון וב בסיוון. כאמור, היום הזה עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפים נון ונון א' במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממתת עמוד ב', מן המשנה המצויה שש שורות לפני סוף הדף. משנה פותחת במילים, חמש סלעים של בן במנה צורי. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. נאמר בתורה בספר במדבר פרק חי פסוק ט' זין, ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש 20 גרה הוא. המאות הנקראות בתורה שקלים נקראו בלשון המשנה סלעים. הנידון במשנה שלפנינו, לברר את ערך הכסף המופיע בתורה, לפי המטבעות שהיו קיימים בזמן המשנה, שהרי הוסיפו חזל על השקל שהיה בימי משה, וקבעו אותו לפי השקל הצורי. אומרת המשנה בדף ממתת עמוד ב', חמש סלעים של פדיון הבן לאחר שהוסיפו חזל על המטבע של משה, ערכם נקבע במנה צורי, לפי ערך מנה של מדינת צור, שהיה ערכו שווה לערך 25 סלעים. רש"י לקמן בדף נון עמוד ב' מבאר, ששקל הוא סלע צורי שיש בו ארבעה דינרי כסף. במסכת קידושין בדף י' עמוד ב' מבאר רש"י, שסלע הוא אחד מ-25 במנה, ונמצא שבכל מנה יש 100 דינרים, והיינו שערך כל מטבע קטן נקבע ביחס לחלקו במנה צורי. והרמב״ם בפירוש המשניות, וכן בהלכות אישות פרק י' הלכה ח', וכן בהלכות טוען ונטען פרק ג' הלכה ב' נוקט, שמנה צורי הוא מטבע עשוי מכסף טהור בלי תערובת סיגים, ושוויו היה כפול 8 ממטבע מקביל לעשוי מכסף מדינה שהיה יוצא בירושלים, והכסף בו היה רק שמינית ממנו. ומפרש הרמב״ם שכוונת המשנה לברר את משקל הכסף של תשלומי התורה, ושקל אינו שם של מטבע אלא משקל מסוים של כסף, ובכל יחידה צריך שיהיה כסף צרוף במשקל זה. התפארת ישראל כותב שמנה המוזכר כאן אינו שם מטבע ששוויו ומשקלו כנגד 100 דינר, אלא כוונת המשנה לומר שמונין את הסלעים באופן מניין המטבעות בצור, ושקל של תורה שוויו כסלע של צור. הביאה המשנה תשלומים נוספים שנקבעו לפי ערך המטבעות שבמדינת צור. 30 שקלים של עבד, אם נגח שורו של אדם את עבדו של חברו, חייבה התורה את בעל השור לשלם לבעל העבד סכום קבוע של 30 שקלים. כאמור בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ב', אם עבד יגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. 50 שקלים של אונס ושל מפתה נערה בתולה שחייב ליתן להביאה, כנס של 50 שקלים. כאמור בספר דברים פרק חף ב' פסוק חף ת', ונתן האיש השוכב עם להביאה נערה 50 כסף. ומאה שקלים של מוציא שם רע, הנושא אישה וטוען שלא מצא לה בתולים, אם יתברר שהיו לה בתולים וטענתו היא הוצאת שם רע, חייב לשלם להביא הכנס של 100 שקלים. כאמור בספר דברים פרק חב ב' פסוק י"ט, ואנשו אותו 100 כסף ונתנו להביא הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. כל התשלומים הללו שהוזכרו בתורה, אף אילו שלא נאמר בהם שקל אלא נאמר בהם כסף, כולם נקבעו בשקל הקודש ששיעורו כשיעור סלע שהוא אחד מ-25 במנה צורי. אבל התשלומים שסכומם נקבע על ידי חכמים מחשבים אותם לפי כסף מדינה ששיעורו שמינית מכסף צורי. ואף שמצינו בתורה עוד דברים ששיעורם נקבע לפי ערך שקל, כגון אשם מעילות, וכן לגבי פדיון ערכין ושדה אחוזה ושדה מקנה, לא הוצריכה משנה להזכיר את דינם, כיוון שבהם פירש הכתוב, שהרי באשם נאמר בשקל הקודש, ובערכין נאמר וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, חמש סלעים של בן. ורש"י מפרש ששקל הקודש יש בו 20 מאות, ואין אותן מאות של מנה צורי. היינו כדעת רבה, לקמן בדף נון עמוד א', ששקלים שבתורה, הן סלע שמכיל 20 גרה, דהיינו 20 מאות צוריות, ואינם כסלע של צור, שלאחר ההוספה של משה, מכיל 24 מאות צוריות. אבל בהמשך כותב רש"י כמסקנת הגמרא שיש בסלע 4 זוזים, והזוז במשקל זהוב. מסיים את המשנה ואומרת, וכולן נבדים, כל הנבדים, כגון בחור אדם והקדשות, פודים אותם בין במטבעות של כסף, ובין בשווה כסף, שאין צורך לתת כנגדם דווקא מטבעות כסף, אלא כל דבר ששוויו כמותם, חוץ משקלים, מצוות נתינת מחצית השקל בכל שנה, אי אפשר לקיימה בנתינת שווה כסף, אלא רק במטבע של חצי שקל. זו המשנה שלנו בדף ממתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שערך הכסף הנדרש לשקלים של פדיון הבן נמדד לפי ערכו של מנה צורי. נחלקו האמוראים האם חל שינוי בערך השקל מאז תקופת המשנה ועד לתקופתם תקופת האמוראים. והער את הגמרא מנה צורי מה שוויו, אמר רבי אסי, כפי שווי מנה של צורי מדינת צור. ולדבריו גם בזמנו השיעור הוא כבזמן המשנה, והיינו כפי שוויו של מנה במדינת צור. המטבע שנקרא כסף צורי הוא מטבע כסף שהוטבע בבית המטבעות של מדינת צור, שהיה המקור העיקרי בימי קדם למטבעות הכסף בארץ ישראל ובכל הסביב לה. מטבעות אלו היו ידועים במשקלם המלא ובתכולת הכסף הטהור הגבוהה שבהם. הייתה זו בית המטבעות היחידה שהטביעה מטבעות כסף בימי הבית השני בארץ ישראל, מלבד בימי המרד הגדול לפני חורבן בית המקדש, שאז הטביעו בירושלים מטבעות בטיב של אלו הצוריים, והם השקלים היהודיים שעליהם מוטבע בכתב עברי ועתיק שקל ישראל. בית המטבעות שבצור נסגר סמוך לחורבן הבית השני, וזמן קצר לאחר מכן, שוב קם בצור בית המטבעות הרומית החשובה, שבה הוטבעו מטבעות רומיות במשקל שווה לשקלים צוריים. אולם תכולת הכסף שבהם הייתה קטנה יותר, והיא הלכה ופחתה משנה לשנה. אבל הסלע הצורי המשיך להיות עובר לסוחר גם שנים רבות לאחר סגירת בית המטבעות הצורית המקורית. ומשום כך בתקופת המשנה לאחר חורבן הבית, עדיין היו שיעורי התורה תלויים בכסף הצורי, אבל בתקופת המוראים כבר לא השתמשו בכסף הצורי. ואז הגדירו המוראים את שיעורי המטבע במטבעות מקומיים. ודברינו הם על פי מידות ושיעורי תורה. ורשי כותב, שהמנה היוצא במדינת צור הוא 25 סלעים, והסלע דלת זוזים והזוז במשקל זהב של משקל שני פשיטין ומחצה למשקל הברזל. וכוונתו למשקל ברזל שיש בו ליטרה, דהיינו מנה המתחלקת ל-250 מונקיות הנקראות פשיטין. וכיוון שבמנה יש 100 זוז, נמצא שכל זוז משקלו 2.5 מונקיות. אם כן, מבאר את הגמרא שמנה צורי מה שוויו, אמר רבי אסי, כפי שווי מנה של צורי מדינת צור, ולדבריו של רבי אסי, אף בזמנו השיעור כבזמן המשנה, והיינו כפי שוויו של מנה במדינת צור. רבי עמי אמר, כדי לשער את שוויו של סלע צורי בזמננו, יש לשערו לפי דינר הערבה, דינר היוצא במדינות הישמעאלים. ולגבי שיעורו, מביא הבאג בהלכות בכורות, ששבעה דינרים שלנו הם 10 דינרים של ערביה, ונמצא שהוא 7/10 מדינה רגיל. כתב החזוני שאין הכוונה שסלע צורי שווה לדינר ערבי, אלא הכוונה היא שכדי לעמוד על השווי של סלע צורי, צריך לשער אותו לפי דינרים ערביים. והוא מבאר שהמחלוקת בין רבי אסי לרבי עמי היא, שרבי אסי סבר ששיעור המטבע לא גדל בימיהם, ושיעורו נשאר כשיעור מנה צורי בזמן המשנה. ולו רבי עמי סבר שיגדלו, ויש לשער את הסלע שהיה בזמן המשנה במטבע ערבי שגודלו כשבע עשיריות מגודל סלע בזמנם. בדעת התוספות בדיבור המתחיל רבי עמי שמדובר בדינר זהב ששווה כ5 סלעי צורי של כסף. דהיינו אומרים התוספות שמדובר בדינר זהב שהוא קטן מדינר צורי של זהב, ושל צורי נמכר בכ"ה דינרים, ואילו של ערבייה ב-20 דינרים, שהוא שווי 5 סלעים. אומרת הגמרא רבי חנינה אומר, 5 סלעים שנזכרו במשנה בזמננו צריך לשער אותם לפי איסטרה סרסיה, סלעים מיושנים. למזדבנה תימניה בדינרה, שנמכרים 8 מהם בדינר אחד. 5 מניו, 5 סלעים כאלו, הוא השיעור הנדרש לפדיון הבן. והחזון איש מבאר ש5 מטבעות האלו שווים כדינר לפדיון הבן. ובין רבי ימי ובין רבי חנינה סברו, שהגדילו את הסלע הצורי, אלא שרבי חנינה סבר, שדי ב5 מיניות ממנו, דהיינו 25/40 מסלע. ואילו רבי ימי חייב לתת, 28/40 מסלע. אילו תוספות בדיבור המתחיל רבי חנינה כותבים שהוא דינר זהב של סוריה שהוא גדול מדינר זהב צורי, כי בצורי יש 25 דינרי כסף, אילו בשל סוריה יש 32 דינרי כסף צורי, שערכה מתחלק ל8 סלעים הנקראים איסטרה. 5 מהם שווים ל20 דינר צורי, ונמצא שרבי חנינה סובר כמשנתנו, רק מפרש באיזה מטבע מדובר. אומרת הגמרא בדף נון עמוד א', רבי יוחנן אומר, שוויו של מנה צורי בזמננו נמדד לפי דינרה אדריאנה טריאנה. דינר זהב שתבואה בו דמותו של אדריאנוס קיסר, או של טוריאנוס קיסר. ותוספות בדיבור מתחיל דינר הכותבים, שאין הכוונה לאדריאנוס המוזכר במסכת גיטין דף נון זין, אלא לאדריאנוס המוזכר במסכת עבודה זרה דף למדבט עמוד א', שיפה שנישוף ממנו שם המלך החקוק בו, דמזדבנה שהוא נמכר ב-25 זוזי, 25 דינרי כסף צוריים, וכדי לדעת את שווי הסלעים הנדרשים לפדיון הבן, דל מינה יושטוטה, הפכת שישית מסכום הדינרים הנדרשים לקניית מנה צורי, והנח לפדיון הבן, ואילו 20 הדינרים הנותרים, הם שווי 5 סלעים הנדרשים לפדיון הבן. מקשה הגמרא על החשבון הזה, הרי כיוון שהפחתת שישית, דהיינו, 4 דינרים ושישית, הני 21 נקי דנקה אבי, אין כאן אלא 21 דינרים פחות שישית, כלומר 20 דינרים, ועוד 5 שישיות דינר, ואילו לפדיון הבן די ב-5 סלעים שנקנים ב-20 דינרים. וכוונת הגמרא להקשות, כי אם היה מנה צורי נמכר ב-24 דינרים, נמצא שהפחתת שישית היא 4 דינרים, ונותרו 20 דינרים לפדיון הבן. אבל כיוון שערך המנה הוא 25 דינרים, נמצא ששישית שווה ל-4 דינרים ושישית. תרץ את הגמרא אלא כך צריך לומר דל שטוטה וזוזה, הפחת שישית ועוד דינר אחד, והנח אלו הנותרים הם בשווי 5 סלעים הנדרשים לפדיון הבן. שווה הגמרא ותמהה, הקטי עדיין החשבון אינו מדויק, שהרי חוץ מהשישית הפחתת עוד דינר שלם. נמצא שלא נותרו אלא 20 נקי דנקה ו-20 דינרים פחות שישית, ואילו לפדיון הבן צריך שיהיו 5 סלעים ששוויים 20 דינרים שלימים. אלא מתרץ את הגמרא כך צריך לומר דל זוזה, הפחת תחילה דינר אחד ויוותרו בידך 24 דינרים, ואחר כך הפחת שטוטה, תפחית שישית מאותם 24 דינרים, והנח ואילו הנותרים הם משקל 5 סלעים הנדרשים לפדיון הבן. ונמצא, דאב אלה הוא ששווי 5 סלעים הם 20 מתקלי במתקלי דינר, 20 דינרים הנשקלים במשקל דינר צורי. דהינון שהם שווים 20 ותמניה זו זהו פלגה ופלגה דנקה, 28.5 דינרים ערביים, ועוד חצי שישית הדינר, דהיינו פונדיון, והוא שיעור 5 סלעים של פדיון הבן. ורשי מבאר את החשבון כך, כיוון ששבעה דינרים צוריים שווים 10 דינרים של ערביים, דהיינו שדינר ערבי הוא 7/10 מדינר צורי, שגדול ממנו בכ-43%, אם כן, 14 שווים 20. וכעת צריך לחשב כמה דינרים ערביים שווים ל6 דינרים צוריים הנותרים, והיינו שבכל דינר יש 12 פונדיונים, ובשבעה צוריים יש 10 ערביים. נמצא שכדי לקנות 7 דינרים צוריים בדינרים ערביים, מוסיפים 3 דינרים ערביים, ובשלושה דינרים יש 36 פונדיונים. ואם נחלקם כנגד 7 הדינרים צורי, נמצא שלכל דינר צורי צריך להוסיף 5 פונדיונים, ושביעית הפונדיון על דינר ערבי. אם כן, כנגד 6 דינרים צוריים, צריכים להוסיף 31 פונדיונים ערביים. דהיינו 2.5 דינרים ועוד פונדיון, הרי שערכם של 20 דינרים צוריים שווה ל-28.5 דינרים ערביים ופונדיון. ובעזרת השם בסיום השיעור היום נשוב ונשנן את החישובים הללו. מבארת עכשיו הגמרא כמה דינרים יש בכל סלע של תורה. אמר רבה, סלעים דאורייתא סלעים של תורה, דהיינו שקלי הקודש, תלתא וטילתא אבו. ערכו של כל סלע הוא 3 דינרים ועוד 1/3 דינר. דכתיב נאמר לגבי מצוות מחצית השקל בספר שמות פרק למד פסוק י' ג', 20 גרה השקל, ומתרגמינן, התרגום של 20 גרה, 20 מעין. דהיינו ששוויו של השקל הוא 20 מעה. ותניה שנינו בברייתא 6 מעה כסף הוא שווי של דינר. אם כן נמצא שבשקל אחד שהוא 20 מעה, יש 3 דינרים שהם 18 מעות, ועוד 1/3 דינר שהן 2 מעות. מקשה הגמרא על שיעורו זה של רבה, ממה ששנינו בתורת כהנים לגבי המקדיש שדה אחוזה בשנת היובל. הדין הוא שהמקדיש שדה הוא בזמן שהיובל נוהג ובא לפדותו, קבעה לו התורה סכום קבוע לפדיון השדה, והוא 50 שקל כסף לכל מידת שטח של בית חומר שעורים. מה זה בית חומר שעורים? שטח שבו זורעים כמות שעורים שנקראת חומר. וסכום זה ניתן עבור כל שנות היובל. דהיינו, היא מקדישה בשנה הראשונה של היובל, ולולי שהיה פודת השדה, הייתה נשארת ביד ההקדש 49 שנים עד היובל הבא. אבל אם הקדישה 2 או 3 לפני היובל, נותן עבור הזמן שנותר עד היובל, סלע ופונדיון עבור כל שנה. כאמור, הגמרא מקשה על שיעורו של רבה, ממה ששנינו בתורת כהנים על פרשת בחוקותיי, לגבי המקדיש שדה אחוזה בשנת היובל. מיטיבי הקשו בני הישיבה שנינו בברייתא שימבה לפדותה בתחילת היובל, נותן 49 סלעים ו-49 פונדיונין עבור 49 שנים שבין יובל ליובל. ומקשה הברייתא, והלו סלע של קודש ערכו הוא רק 48 פונדיונין, וכיוון שנותן 49 דינרים ועוד 49 פונדיונין, נמצא שנותן 50 שקל ופונדיון נוסף. ואם כן, פונדיון זה מה טיבו? הרי התורה קבעה שייתן 50 שקל ולא יותר, אלא מבאר את הברייתא, פונדיון זה משמש כלבון ומתחלק לפורטרות. והיינו שפונדיון זה ניתן כתוספת מועטת לתשלום של כל שנה, כדי שלא יחסר ממשקל המטבע משולם לפדיון ההקדש, כי כשייתן לשולחני הרבה מטבעות קטנות, סלעים ופונדיונין, כדי לקבל מטבע אחת ששווה 50 שקלים, יצטרך להוסיף פונדיון. ומשמש לכלבון, דהיינו להכריע את הכף לטובת משקל המטבע משולם להקדש. וכאילו פונדיון זה מתחלק לפורטרות, דהיינו למטבעות קטנות הנוספות לפדיון של כל שנה ושנה. אם כן, יש להקשות מכאן על דברי רבה, כי מכל מקום מבואר בברייתא שערך הסלע הוא 48 פונדיונין, וידוע שערכו של כל דינר הוא 12 פונדיונין, כי בדינר יש 600 כסף, בכל מאה יש 2 פונדיונין. כמבואר במסכת קידושין דף י' עמוד א', נמצא שערך כל סלע של 48 פונדיונין הוא 4 דינרים, וזה שלא כדברי רבה, שאמר שערך הסלע הוא רק 3 דינרים ושליש. מתרץ את הגמרא מה ששנינו בברייתא שערך השקל הוא 48 פונדיונין, זה בתר דאוסיפו אילויי, אחר שהגדילו את שיעור השקל בשישית, ונעשה שוויו שווה ערך ל-24 מאות כסף, שהם 4 דינרים ובהם 48 פונדיונין. דהיינו, שהוסיפו בו עוד כסף כשישית משקלו, וחישוב שישית זו נקרא שישית מלבר. דהיינו שחישובה נעשה מבחוץ, כי רק לאחר התוספת היא שישית, והיא חמישית מלגב. דהיינו חמישית מתוך ערכו המקורי של הסלע. ויהיה הגמרא מקור מן התורה שאפשר להוסיף על מידת השקל. דתניא כך שנינו בברייתא נאמר לגבי מצוות נתינת מחצית השקל. ספר שמות פרק ל' פסוק י' ג' 20 גרה השקל. למדנו לשקל שערכו הוא 20 גרה, וגרה היא מטבע נקראת מעה כסף. ומניין שאם רצה להוסיף על משקל הכסף הצרוף במטבע השקל יוסיף, רשאי להוסיף. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב לגבי שיעור הערכין בספר ויקרא פרק ז' פסוק ה'. 20 גרה יהיה השקל. משמעות המילה היא יהיה, שיכולה להיות בו הוויה אחרת, דהיינו שניתן לשנותו. יכול, האם כשם שניתן להוסיף על משקל השקל, כך אם ירצה יפחות, יוכל להפחית מערכו. תלמוד לומר, נאמר לגבי פדיון הבן בספר במדבר פרק חי פסוק ט' ז', 20 גרה הוא, משמע שמשקלו לפחות כמשקל 20 גרה. מביאה הגמרא מעשה שבו נחלקו המוראים מהו המטבע הנדרש לפדיון הבן בזמנם. רבשי שדר לי שיפסר זוזי לרבח הברי דרבינה בפדיון הבן. רבשי שלח 17 דינרים לרב אחה בנו של רבינה שהיה כהן בעד פדיון בנו בכורו. ושוב שלח לי רבשי לרב אחה וביקש מאת רב אחה לישדר לימר ישלח לי כבודו בחזרה טילטה יתרטה, ככה רשי גורס, שליש דינר מיותר דאיקה אילויי, שהוא יתר על שווי 5 סלעים של פדיון הבן. כיוון שסבר רבשי, כרבה שערך סלע שווה לערך 3 דינרים ושליש, ונמצא שערך 5 סלעים שווה ל-16 דינרים ושני שליש דינר. וכיוון שנתן 17 דינרים, הרי צריך להחזיר לו שליש דינר. שלח לי רבח הברי דרבינה לרבשי, אין לך בידי עודף על שווי 5 סלעים, אלא עד הרבה. לישדר לימר תלת האחרינה, עליך לשלוח לי עוד 3 דינרים. זאת כיוון דאוסיפו אילויי, הגדילו את שיעור השקל בשישית, וערכו שווה ל-4 דינרים, ונמצא שבחמישה סלעים יש 20 דינרים. ותוסות במסכת כתובות דף י' עמוד א' דיבור המתחיל נותן גורסים, ושדר להו, דהיינו שרבשי הסכים לטענת רבח הברי דרבינה ושלח לו את התוספת. מבארת הגמרא שיש הבדל בכמות של שקל כסף בין המוזכר בתורה למה שמוזכר בנביאים ובכתובים. אמר רבי חנינה, כל לשון שקל כסף האמור בתורה סתם, כגון כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, ועוד, הכוונה לערך של סלע, וכל לשון שקל כסף דנביאים שהוזכר בספרי הנביאים, הכוונה לליטרין. דהיינו מנה שהוא משקל ליטרה שווה למשקל 25 סלעים של התורה. אומר החזוני שכוונת רבי חנינה לומר שערך השקל בזמן הנביאים היה ליטרה, וכשנזכר בדברי מטבע של זמנם, כגון לגבי קניית גורן ארוונה על ידי דוד המלך, הכוונה לסכום של ליטרין. אבל יחזקאל דיבר על מנה של קודש ושיעורו קבוע לדורות. ולכן למרות שנאמר ביחזקאל והשקל 20 גירה, ולכאורה מוכח שגם שקל של הנביאים אין בו אלא 20 דינר, כאמור הכוונה על מנה של קודש ששיעורו קבוע לדורות. ועוד אומר רבי חנינא כל לשון שקל כסף דכתובים, שהוזכר בספרי הכתובים הכוונה, קינטרין, דהיינו כמשקל 100 סלעים של התורה. חוץ מן כספו של אפרון שקיבל מאברהם אבינו בעת שקנה ממנו את שדה מערת המכפלה, שאף על פי שכתוב בתורה בלשון כסף סתם, היה זה קינטרין, כסף שמשקלו 100 סלעים. והרי היה שאברהם נתן לאפרון קינטרין, דכתיב נאמר בספר בראשית פרק כ"ג פסוק ט"ז, 400 שקל כסף עובר לסוחר, ועובר לסוחר משמעו כסף המתקבל על ידי הסוחרים בכל מקום. והיינו רק קינטרין. ראיה נוספת שכספו של אפרון היה קינטרין, כי איקה דוכתה דקקרו לקינטרה טיקלה. יש מקומות שקוראים לקינטרין שקלים, אבל סלע או ליטרה אינם נקראים שקל בשום מקום. ויהיה הגמרא נידון שהתעורר בזמן חורבן בית המקדש אודות דינרי הזהב שהיו בירושלים. אמר רבי הושעיה אחר חורבן הבית, כאשר לקחו הגויים את הכסף מהלשכה ובית המקדש, ביקשו רצו חכמים לגנוז לאסור בהנאה את כל כסף וזהב שבעולם, מפני שנתערב בו כספה וזהבה של ירושלים. ונמצא שכל הכסף בעולם מעורב בכספי הקדש, ומספק הוא אסור בהנאה. עד שמצאו לו מקרא מן התורה ולמדו שהוא מותר, שנאמר בנבואת יחזקאל על חורבן בית המקדש, ספר יחזקאל פרק ז' פסוק כ"ב, ובאו בה פריצים וחיללוה. למדו מכאן חכמים שכאשר יבואו פריצים ויתלו ממון הקדש, ייצא הכסף לחולין. שואלת הגמרא מדוע רצו בתחילה לאסור את כל הכסף והזהב שבעולם? בירושלים אב ירו בדעלמה? וכי הכסף של ירושלים הוא רוב הכסף שבעולם? והרי אינו אלא מיעוט. ולמה לא נלך אחר רוב הכסף שבעולם? שאינו מירושלים ויהיה כל הכסף מותר בהנאה מדין ביטול ברוב. חוזרת בה הגמרא ממה שאמרה שביקשו לאסור את כל הכסף שבעולם, אלא אמר אביי ביקשו חכמים לגנוז לאסור בהנאה. דינרה אדריאנה טיריאנה. את דינרי הזהב שהוטבעו עליהם דמותם של אדריאנוס קיסר או של טוריאנוס קיסר. ושייפה, מטבעות שנשוף מהם שם המלך החקוק בהן. מפני שרובן היו טבעה של ירושלים, מטבעות שבאו מירושלים, עד שמצאו למקרא מן התורה ולמדו שהוא מותר, שנאמר ובה ובה, פריצים וחיללוה. ומבארת הגמרא מהו לשון כסף האמור בתורה ובדברי חכמים. אמר רב יהודה, אמר רבסי, בשמו של רבסי, כל לשון כסף האמור בתורה סתם, משמעו כסף צורי. כאשר נאמר בתורה שקל כסף, הכוונה לסלע צורי שהוא 4 דינרים. כאשר נאמר כסף סתם, הכוונה לדינר צורי. וכל לשון כסף האמור לגבי תשלומין של דבריהם, של דברי חכמים, משמעו, כסף מדינה שערכו הוא שמינית מכסף צורי. והגמרא נושאת ונותנת בדברי רב אסי מדינים שונים שנאמר בהם כסף ואינם כסף צורי. מקשה הגמרא מטענת שבועה שנאמר בה כסף והיא בשתי מעות. מקשה הגמרא וכי כלל ההוא. האם זה כלל שכסף האמור בתורה משמעו כסף צורי? והרי מצינו לגבי טענה, אדם הטוען לחברו כך וכך הפקדתי או הלוויתי לך, והודה לו חברו במקצת ממה שטבע ממנו, שהמודה חייב שבועה כדי לאמת את כפירתו בשער התביעה. ובדין זה נאמר שחיוב שבועה חל רק אם יש חשיבות בתביעה, והתורה קבעה את שיעור החשיבות בלשון כסף, דכתיב, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ו', כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, ובהמשך הפסוקים נאמר שיש בך חיוב שבועה באופן של הודעה במקצת. ותנן, שנינו במשנה במסכת שבועות דף ל"ח עמוד ב', שבועת הדיינין, אם מודה נתבע בחלק מסכום התביעה, אינו מתחייב בשבועת מודה במקצת, אלא אם הטענה, דהיינו התביעה, היא לפחות שתי מאות כסף, שהם שליש דינר. הרי שמשמעות לשון כסף אינה דינר צורי, כדברי רב אסי. מתרצת הגמרא שאיני אתם, שונה היא משמעות לשון כסף האמורה לגבי מודה במקצת, שהתורה גילתה בה שאין הכוונה לכסף צורי. דכתיב נאמר בפסוק כסף או חילים. הקישה התורה כסף לכלים כדי ללמד. מה כלים שניים שאפשר לחייב שבועה על כל שני כלים, ואף שאין ערכם אלא כלשהו? אף כסף שניים, גם בתביעת כסף ניתן לחייב שבועה על ערך של שתי מטבעות כסף, ולכן די בתביעת שתי מאות כסף כדי לחייב שבועה. ואין צורך לדינרים דווקא. ואין לומר שהכוונה לשתי פרוטות, שהרי בפסוק נאמר כסף, הפרוטות עשיות מנחושת. בהכרח הכוונה למטבע כלשהו של כסף. ועוד דורשים מן ההיקש, מה כסף הוא דבר חשוב, דהיינו מעה כסף ולא פחות מכך. אף כלים דבר חשוב. ואין חיוב שבועה בתביעת כלים, אלא אם הם דבר חשוב, ואין חיוב שבועה על כלים פחותים. מקשה הגמרא קושיה מפדיון מעשר שני, חילול מעשר שני שנאמר בו כסף, ונעשה גם בפרוטות נחושת. מקשה הגמרא והרי פדיון מעשר שני, מהפירות הגדלים בארץ ישראל יש להפריש אחר הפרשת תרומה גדולה ומעשר ראשון, עשירית הנקראת מעשר שני, ולעלותה לירושלים לאוכלה שם בקדושה. כאשר אי אפשר לעלות את הפירות לירושלים, ניתן לחללם על כסף, לעלות את הכסף שנכנסה בו קדושה לירושלים, ולקנות בו דברי אכילה המקבלים את קדושת המעשר. לגבי מעשר שני נאמר בספר דברים פרק י' פסוק חפאי, וצרת הכסף בידך. ותנן, נאמר במסכת מעשר שני פרק ב' משנה ח', הפורט, ושורש המילה פורט זה פרוטות, דהיינו שמחליף דינר כסף או זהב לפרוטות, וכאן הכוונה להפך, ולכן היה מתאים ליותר לשנות, המצרף, שזהו הלשון המשמש בדרך כלל להחלפת פרוטות למטבע גדול יותר. אלא נקטה המשנה את הלשון הזה, אגב המשנה הבאה דנה במי שפורט סלע לפרוטות. אם כן נאמר במשנה במסכת מעשר שני, הפורט סלע של כסף ממעות, ממטבעות נחושת של מעשר שני, שהצטברו בידו פרוטות נחושת שחיללה למעשר שני, ובא להחליפם במטבע של כסף כדי להקל על מסעו בדרכו לירושלים, חולקים בית שמי ובית הלל עם פורטני מחליפם לסלע שלם או למחצית הסלע. על כל פנים מוכח, כי אף שנאמר בתורה שהחילול הוא בכסף, אף על פי כן ניתן לחלל גם על פרוטת נחושת. ושלא כדברי רבסי שאמר שכסף הוא כסף צורי בלבד, שאין בו מטבע זו. והרעבד מפרש שקושיית הגמרא ממה שחילל מתחילה על פרוטות בודדות, אף שאינן שווה כסף של תורה שהוא לכל הפחות דינר או מעה. מתרצת הגמרא אף על פי שבכל התורה כסף הוא כסף צורי, שונה דין מעשר שני לפי שנאמר בו כסף כסף שלוש פעמים. א' נאמר ונתת בכסף, ב' נאמר וצרת הכסף, ג' נאמר ונתת הכסף. ובכך ריבה הכתוב שניתן לחללו על כל סוגי כסף ואף על מטבעות של נחושת כגון פרוטה. קושייה נוספת מפדיון הקדש שנאמר בו כסף ונעשה גם בפרוטות נחושת. מקשה הגמרא והרי פדיון הקדש דכתיב בו בספר ויקרא פרק זך פסוק חפתת, ונתן הכסף וקם לו. ובעצם הפסוק נאמר ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו, אלא דרך הגמרא לקצר את לשון הפסוק. כאמור בתוסות מסכת שבת, דף קכ"ח עמוד א' דיבור המתחיל שנתן. ואף על פי כן מצינו שאמר שמואל, שחפץ של הקדש אפילו אם הוא שווה מנה, כיוון שחיללו על שווה פרוטה, מחולל. יצא החפץ מידי קדושתו ונעשה חולין. שאף שאין בכסף הפדיון כדי שוויו של החפץ, אין דין הקדש כדין אדיוט, שאם יטעו אותו במחיר המקח, המקח בטל, כי אין דיני הונאה בהקדש. ורשי במסכת קידושין בדף י' עמוד ב' מבאר, שלמדו מהכתוב על תונו איש את אחיו, שרק במקח וממכר בהדיוט יש דין הונאה, שבאופן שהמוכר יטעה את הקונה או להפך בשיעור שישית משווי המקח, חייב להחזיר את ההפרש. ואילו בפדיון הקדש אין דין הונאה ואינו חייב להשיב. ובא שמואל לחדש, שאף אם ההפרש בין שווי החפץ לסכום הפדיון יותר משישית, שבאופן זה אצל הדיוט המקח בטל, הרי שבהקדש אין הפדיון בטל, כי אין בו דין ביטול מקח כלל. הרי לנו, שאף שנאמר בפדיון הקדש לשון כסף, פודהו בפרוטת נחושת ובשוויה, ושלא כדברי רבסי, כי לפי דבריו של רבסי, יש ללמוד מהפסוק ונתן הכסף שהפדיון אינו אלא בכסף צורי שאין בו פרוטת נחושת. מתרצת הגמרא כפי שאמרנו במעשר שני, כך הקדש נמי, גם כן בהקדש שנבדה גם במה שאינו כסף צורי, לפי שיאליף הוא לומד גזירה שווה קודש קודש ממעשר שני. נאמר במעשר שני, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ, מפרי העץ להשם הוא קודש להשם, אז כשם שבמעשר שני ישנו ריבוי לשאר מיני כסף, כך הוא גם בהקדש שאין צורך בו לכסף צורי דווקא. הביאה הגמרא קושייה מקידושין שנאמר בהם כסף ונעשים גם בפרוטות נחושת. מקשה הגמרא, והרי קידושי אישה דכתיב לגבי אמה עברייה. אדם יכול למכור את ביתו הקטנה לאמה והיא עובדת 6 שנים כעבד עברי, אלא אם כן הקדימה והביאה סימני נערות. אז נאמר לגבי אמה עברייה שהביאה סימני נערות בספר שמות פרק כ"א פסוק י"א, ויצא חינם אין כסף. ודרשת הגמרא במסכת קידושין דף ג' עמוד ב' מהפסוק הזה, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, והוא האב, כלומר, שהאדון שכנאה לאמה אינו מקבל כסף כשהיא יוצאת ממנו בעת שהביאה סימני נערות. לעומת זאת, האב מקבל את כסף קידושיה אפילו אחר שהביאה סימני נערות. הרי שלגבי קניין קידושין נאמר בתורה לשון כסף, ואף על פי כן תנן, ולמרות זאת שנינו במשנה במסכת קידושין דף ב' עמוד א', לגבי קידושי אישה בקניין כסף, בית שמאי אומרים שהאישה נקנית בדינר ובשווה דינר, ובית הלל אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה. הרי שאף שנאמר בקידושין לשון בכסף, אף על פי כן לדעת בית הלל ניתן לקדש גם בפרוטת נחושת, ושלא כדברי רווסי שאמר שכסף הוא כסף צורי בלבד שאין בו מטבע זו. תמהה הגמרא לימה רווסי דאמר כבית שמאי, אולי נאמר שרווסי שאמר שכסף זה כסף צורי, אמר את דבריו בדעת בית שמאי שאמרו שכסף קידושין הוא לפחות דינר כסף, שהוא המטבע הקטן ביותר בכסף צורי. אבל אומרת הגמרא דבר תמוה הוא לומר כן, שהרי ידוע שדברי בית שמאי במקום בית הלל אינם משנה. במקום שבית שמאי חולקים על בית הלל, לא נשנו דברי בית שמאי בבית המדרש כדעה נוספת נגד בית הלל, אלא כהקדמה לדברי בית הלל. כי אין לסמוך על דעת בית שמאי במקום בית הלל, שכבר יצא בת קול ואמרה, הלכה כבית הלל. ולא הובאו דברי בית שמאי במשנה, אלא לפי שבית הלל עצמם היו שונים מדברי בית שמאי קודם לדבריהם, ואחר כך נותנים טעם לדחותם. כאמור במסכת העירובין דף י"ג עמוד ב'. אז לא ייתכן שרווסי סובר כבית שמאי, אלא מבארת הגמרא את דברי רווסי באופן אחר, אלא אי איתמר, אך אי איתמר. מה שנאמר בשם רווסי שכל לשון כסף האמור בתורה משמעו דינר צורי, על כוחך שכך נאמר בשמו. אמר רב יהודה אמר רווסי, כל כסף ששיעורו קצוב האמור בתורה, כגון 30 שקלים שמשלם בעל שור ההורג עבד כנעני, או 50 שקלים שמשלם אונס או מפתה, משתלמים לפי ערך כסף צורי. ואילו כסף קצוב של דבריהם, תשלומי ממון שקבעו חכמים, משתלמים בכסף מדינה שהוא הכסף שהיה מצוי בירושלים, וערכו שווה לשמיני דינר צורי. מעתה מיושבת הקושייה ממה שקידושין נעשים בפרוטה, וכן אין צורך לכל התירוצים שנאמרו על הקושיות, מטענה, מפדיון מעשר שני, ומפדיון הקדש, משום שלא נאמר בכל אילו כסף קצוב, ולכן אין צריך בהם כסף צורי דווקא. אחרי שהתבהר שלא דיבר רווסי אלא על כסף קצוב, ועל זה הוא אמר שמדובר בכסף צורי, מתעוררת השאלה, מה חידוש יש בדבר? הרי לכאורה זה משנה מפורשת. מקשה הגמרא מהי כמשמלן, מה השמיע לנו רווסי בדבריו האלו? שכסף קצוב במספר מסוים שנאמר בתורה הוא דינר צורי? תנינה, שנינו כבר את ההלכה הזו במשנתנו, שנינו בחמש סלעים של פדיון הבן במנה צורי. 30 של עבד, 50 של אונס של מפתה, ו100 של מוציא שם רע, כולם בשקל הקודש במנה צורי. ולמה הוא צריך רווסי לשוב ולהשמיענו דין זה, שכבר הוזכר במשנה? ותרץ את הגמרא, אמנם תחילת דברי רווסי כבר כלולים בדברי המשנה, אבל סיום דבריו שאמר ושל דבריהם כסף מדינה, יצטריך אליי. זהו מה שהוא צריך לומר, שדין זה לא יתפרש במשנה. ומבאר את הגמרא על מה נסובים הדברים הללו. אומרת הגמרא איכן מצינו כסף של דבריהם דתנן שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף צדי עמוד א', התוקע משמיע בפיו כל תקיעה לחברו לתוך אוזן חברו ובאישו בכך, נותן לו סלע דמי בושתו. חידש רווסי, ולא תימה לא תאמר שכוונת המשנה שעליו לשלם סלע צורי ששוויו 4 זוזי 4 דינרים צוריים, אלא חיובו לשלם רק פלגה דזוזה, חצי דינר צורי, והיינו סלע מדינה. ואף שהכוונה לחצי זוז, נקטה המשנה סלע. למה? כיוון דקרי אין שרגילים אנשים לקרוא בשם סלע, פלגה דזוזה, לחצי דינר צורי. מביאה הגמרא מעשה שממנו מוכח שכך פסקו להלכה, שהתוקע לחברו משלם סלע מדינה. חנן בישה, חנן ערע, שכונה כך על שם מעשיו הרעים, תקע לילה הוא גברה, תקע לאדם באוזנו, אתה לקמי בני דון זה לפני דר אבונה, אמר לי, אמר אבונה לחנן בישה, אב לי פלגה דזוזה, תן לה מוקה חצי זוז, כי ההלכה היא שהתוקע לחברו נותן לו סלע מדינה, דיינו חצי דינר צורי. הב אלי, היה לו לחנן בישה, זוזה מחה בהדי, זוז גרוע שהיה אצלו שנמחקה צורתו. דלא נפיק, שלא היה חנן יכול להוציאו בשוק, ולכן רצה לשלם בסלע זה לניזק. אבל כיוון שהיה שווה כפליים מחיוב נזקו, חזר ותקע ליחרינה ויעב ניהלי. תקע פעם נוספת באוזנו ונמצא שנתחייב לו זוז שלם על שתי הפעמים, ונתן לו את אותו זוז גרוע כתשלום בושתו. אומרת הגמרא שנינו במשנה 30 של עבד, 50 של אונס ושל מפתה, ו100 של מוציא שם רע, כולם בשקל הקודש במנה צורי. ובהרת הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה לסיים שכולם במנה צורי. מקשה הגמרא תולם עלי, למה הוא צריכה המשנה לומר שוב כולם בשקל הקודש במנה צורי, התנה לרישה? הרי כבר שנינו את הכלל הזה בתחילת המשנה לגבי פדיון הבן, ששקל עין הוא סלע צורי. מתרץ את הגמרא, אונס ומוציא שם רע, איץ צריך. המשנה הוא צריכה לחזור להשמיענו את הדין הזה, משום שיש בו חידוש לגבי אונס ומוציא שמרה. שהרי סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, כי רק בתשלומי פדיון הבן ו-30 של עבד ושל מפתה, ישלמו בסלעים צורים, כיוון שבהם אמרה תורה לשון שקלים. בפדיון הבן נאמר 5 שקלים לגולגולת, בעבד נאמר 30 שקלים ייתן לאדוניו, ובמפתה נאמר כסף ישקול. אבל אונס ומוציא שם רק כיוון דלא כתיב בהו שקלים, לא נאמר בהם לשון שקלים, אימה אולי נאמר שישלמו זוזי באלמה דינרים ולא שקלים. כמה שמלן, אכן השמיע המשנה שכולם משלמים בכסף צורי, ללמדנו. דמי לבקא ילפי מהדדי. דינים אלו נלמדים האחד מחברו. והושבו תשלומי אונס ומוציא שמרע לתשלומי פדיון הבן ו-30 של עבד ומפתה, שכולם צריכים לשלם בסלעים צוריים. רש"י מסביר שלמדו כסף קצוב מכסף קצוב. והיינו שבמקום שהוזכר סכום קצוב, הכוונה לכסף צורי. ואין חילוק אם נאמר בלשון כסף או שקל. ולכן גם מוציא שמרע משלם בסלע צורי. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכולן נבדים בכסף ובשווה כסף חוץ מן השקלים. מביאה הגמרא ברייתא שנמנו בתשלומים נוספים שצריך להתנם דווקא במטבעות. תנא שנינו בברייתא כל התשלומים שהוזכרו בתורה, אין צורך לשלמם דווקא בכסף אלא ניתן לשלמם גם בשווה כסף. חוץ מן השקלים, מצוות נתינת מחצית השקל, ומעשר, חילול מעשר שני, והרעיון, קניית עולת ראייה שדברים אלו אין נעשים אלא בכסף ולא בשווה כסף. והמדעני יום טוב כותב שהמשנה לא הזכירה אל השקלים בלבד, דהיינו מחצית השקל, כי תנא ושיער, דהיינו שהתנא נקט רק חלק מהדברים, אף על פי שישנם עניינים נוספים ששייך בהם הדין הזה. ואילו הרשש כתב שרק מחצית השקל צריך ליתן במטבע כסף דווקא, ואילו מעשר ורעיון, די שישלמם בכל מטבע שהוא ואינו צריך שיהיה עשוי דווקא מכסף. באה המשנה ללמד ששקלים אינם ככל הנבדים בכסף ובשווה כסף, שאינם נבדים אלא במטבע כסף, ולכן לא הזכיר את הרעיון והמעשר, שדי להם גם בשאר מטבעות. ואילו המנחת חינוך כותב שגם מחצית השקל יכול לשקול בשאר מטבעות, ואין צריך אלא שיהיה מטבע בערך של חצי שקל. מביאה הגמרא מקורות לכך ששלושת אלו אינם נעשים אלא בכסף ולא בשווה כסף. מצוות נתינת שקלים אינה אלא במטבעות תבואים דתנן, שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ב' משנה א'. בני העיר ששולחים יחד את שקליהם לירושלים על ידי שליח, מצרפים ערך של הרבה שקלים לדרבונות מטבעות זהב תבואים שבכל אחד יש ערך של כמה וכמה שקלים. מפני, בכדי להקל על מסוי הדרך לירושלים, שאמרת מטבעות הכסף למטבעות זהב מפחיתה את משקל המטבעות שהשליח מעלה לירושלים. ומשמע שאינם יכולים להמירם על מטילי זהב, אלא רק על מטבעות זהב תבואות. ואילו התפארת ישראל מבאר שהחידוש בדין הזה, כי אף שהגבאים בירושלים יחזרו ויפרטו אותם למטבעות קטנות ויפסיד ההקדש את דמי השולחני, לא חוששים להפסד הזה. ויש מאחרונים שביארו שהחידוש הוא שמותר לצרף רק לדרכונות זהב ולא למרגליות, כמבואר בגמרא שם שיש לחשוש שיוזל ערכן. חילול מעשר שני נעשה רק על מטבעות תבואים דכתיב בספר דברים פרק י' פסוק כ"ה וצרת הכסף בידך. דורשת הגמרא במסכת ברכות דף מ"ז עמוד ב' שיש לחללו דווקא על כסף שיש בו צורה, והיינו כסף תבוע. והרעיון קניית עולת ראייה שקבעו לשיעור שתי מאות כסף, צריך לקנותה דווקא במטבעות. וכן תני כך שנה רב יוסף ברייטה אומרת שהבא לקנות עולת ראייה, לא יביא סיגה, לא יביא כסף סיגים לעזרה, אלא כסף תבוע. ותוסות כותבים שהברייטה בא לתת טעם מדוע צריך להביא מטבע, והוא משום שאם יוכל להביא חתיכת כסף או כסף סיגים, יערה שיביאים במשקל שתי מאות, אבל לא יהיו שווים ערכם כמטבעות תבועות, ולא ימכרו לעולת ראייה טובה כמו אם היה מביא מאות כסף תבועות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף נון א' עמוד א'. במשנה הקודמת שנינו שהבחור נפדה גם בשווה כסף. המשנה שלפנינו מבארת שלא בכל שווה כסף ניתן לפדות. אומרת המשנה בדף נון א' עמוד א', אין פודים בחור לא בנתינת עבדים לכהן, ולא בנתינת שטרות חוב שכתוב בהם שאדם אחר חייב ממון להביא הבחור, שאינו יכול להתנם לכהן שיגבה את החוב בעצמו ובזה יפדה את בנו. ולא בנתינת קרקעות ולא בהקדשות. והמנחת חינוך במצווה שין צדי ב' כותב שאם נתן לכהן עבדים שטרות או קרקעות ואמר לו שבהנאת מתנה זו יהיה בנו פדוי, בנו פדוי. ומה שמבואר כאן במשנה שאין פודים בהם, זהו בהם עצמם, אבל בהנאה מהם אפשר לבדות. ודין זהו כשם שמצינו שמקדשים בהנאת מחילת מלווה, אף שאין מקדשים במלווה עצמו, שאף שהמלווה אינו נחשב לכסף, הנאתו נחשבת כסף. עכשיו המשנה מבארת את דינו של פדיון הבן שנעשה בשטר התחייבות. כתב אבי הבכור לכהן שטר, ובו כתוב שהוא האב חייב ליתן לכהן 5 סלעים, חייב ליתן לו את אותם 5 סלעים הכתובים בשטר. וכיוון שנתן לו את 5 הסלעים שהתחייב לתת, מעיקר הדין בנו פדוי. ומכל מקום גזרו חכמים שאף אם נתן לו את חובו, בנו אינו פדוי כדי שלא יאמרו שפודים בשטרות. לפיכך, אם רצה הכהן ליתן לו להב את 5 הסלעים הנוספים, במתנה, כדי שלא יפסיד במה ששילם את דמי פדיון הבן פעמיים, רשאי. רשי כותב שאם הכהן רוצה, הוא יכול להחזיר את 5 השקלים לאב, אבל אין אפשרות אחרת למנוע את ההפסד ממנו. וכוונתו היא, שאף אם בעת נתינת המעות יאמר האב שנותנן לפדיון הבן, לא יועיל לו הדבר עד שייתן 5 סלעים נוספים. אילו הרשש מפרש שמה שכתבה המשנה אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי, מדבר על מה שנאמר קודם לכן, שישנם דברים שאין פודים בהם. כוונת המשנה לחדש, שאין הכהן יכול למחול על החוב הזה, והטעמו, שממה שהתורה קבעה שצריך לשלם זאת באופן מסוים, מוכח שאין תשלום זה תלוי במקבל החוב, ולכן גם אינו יכול למחול עליו. כי אין זה מצינו בתרומות שאין הכהן יכול למחול על תשלומי תרומה, כיוון שאי אפשר לשלמם במעות אלא רק בפירות חולין. והיינו משום שאין תשלומים אלו תלויים במקבל, אלא גזירת מלך היא לשלמם. עכשיו מבארת המשנה את דינם של דמי פדיון הבן שהופרשו ועבדו. המפריש 5 סלעים לפדיון בנו ועבד, מה שיחד לפדיון קודם שנתנו לכהן, האב חייב באחריותו. וצריך לתת לכהן 5 סלעים אחרים. שנאמר בעניין נתינת פדיון הבן לכהן בספר במדבר פרק חי פסוק תדוו, כל פטר רחם לכל בשר, אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה, יהיה לך. סיום הפסוק, אך פדו תפדה את בחור האדם. ודורשים שרק כאשר יהיה כסף הפדיון ביד הכהן, יהיה הבחור פדוי. ולפירוש רשי הדרשה בפסוק באה לומר באיזה אופן חל הפדיון. אבל רבינו גרשו מפרש כלומר אימתי יהיה לך שלך, בזמן שפדו תפדה מיד ליד. ולדבריו הדרשה מדברת על מעות הפדיון בעצמן אימתי נחשבות כממון כהן. המערית אלגזי כותב שלולי הדרשה מהפסוק הזה היה בן פדוי מיד בהפרשת המעות. כמו שפירש רשי ליל בדף ממזיין עמוד בית שהפרשת המעות עושה אותן לממון כהן. והפסוק מגלה שרק אם לבסוף ניתנו לכהן, הוברר למפרע שהועיל להפרשה לבדותו. זוהי המשנה שלנו בדף נון א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אין פודים לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות. מביאה הגמרא דעה חולקת. אומרת הגמרא מתניתין משנתנו דלא כרבי. לא כדעת רבי, דתניה שנינו בברייתא, המופיעה במסכת שבועות דף ד' עמוד ב'. רבי אומר בכל פודין בחור אדם ואפילו בשווה כסף כגון עבדים וקרקעות חוץ מן השטרות. ואילו במשנתנו מבואר שגם בעבדים וקרקעות לא ניתן לפדות ושלא כדברי רבי. שואלת הגמרא מה הייתה מדי רבי, מה טעמו של רבי הסובר שניתן לקיים פדיון הבן בעבדים וקרקעות אבל לא בשטרות. מבאר את הגמרא רבי דריש דורש את הכתוב לגבי פדיון הבן בריבויי ומיעוטי. ונסביר, יש שני אופני דרשות לגבי דינים בתורה שנאמרו בהם גם לשונות הכוללות אופנים ופרטים רבים, וגם לשונות שמשמען שהדין נאמר באופנים מסוימים דווקא. כגון בפסוק המובא להלן שנאמר בו ופדויו מבין חודש תפדה, שמשמע שהפדיון בכל דבר וגם נאמר בו בערכך כסף 5 שקלים. משמע שהפדיון אינו אלא בכסף. אם כן, האופן הראשון של הדרשות הללו זה בכלל ופרט, והאופן השני ריבוי ומיעוט. בפסוק קיים כלל ופרט וכלל לדעה אחת, או ריבוי ומיעוט וריבוי לדעה אחרת. אם דורשים כלל ופרט וכלל, אנחנו אומרים שהתורה מרבה את כל מה שדומה לפרט. שלולי הכלל האחרון היה הפרט פירושו של הכלל הראשון. והכלל האחרון בא לרבות את הדומה לפרט. ואילו אם דורשים בריבוי ומיעוט וריבוי, אנחנו אומרים שהתורה מרבה את הכל מלבד דבר אחד. שלולי הריבוי האחרון היה המיעוט ממעט מהריבוי הראשון את כל הדומה לו, והריבוי האחרון מרבה את הכל, ואין המיעוט ממעט אלא דבר אחד הראוי ביותר להתמעט מן הכלל. אם כן, מסבירה הגמרא, למה רבי הגיע למסקנה שניתן לקיים פדיון הבן בעבדים וקרקעות אבל לא בשטרות? כי רבי דריש, רבי דורש את הכתוב לגבי פדיון הבן בריבוי ומיעוט. נאמר לגבי פדיון הבן בספר במדבר פרק חי פסוק ט"ז, ופדויו מבין חודש תפדה. מה שנאמר ופדויו מבין חודש ריבה, שניתן לפדות בכל דבר. מה שנאמר בערכך כסף 5 שקלים, מעט, שאין פודים אלא בכסף. מה שנאמר שוב בפסוק הזה, תפדה, ריבה, והרי הוא ריבוי שני בפסוק. וכיוון שריבה הוא מעט וריבה, ריבה הכל חוץ מדבר אחד. מהי רבי? מה ריבה הכתוב במילה תפדה? רבי כל מילי, ריבה שניתן לקיים פדיון הבן בכל דבר. ומה היא מעט? מהו מיית במילים בערכך כסף? מיית דבר אחד בלבד, והוא שטרות, שמצד עצמם אין להם כל ערך, והם פחות ראויים לפדיון הבן מאשר קרקעות ועבדים. אילו רבנן דרשי, חכמים דורשים את הפסוק במידת כלל ופרט. מה שנאמר ופדויו מבין חודש הוא כלל, שמשמעו שניתן לבדות בכל דבר. בערכך כסף 5 שקלים הוא פרט, המלמד שאין פודים אלא בכסף. ומה שנאמר תבדה חזר וחלל, ומשמעותו שפודים בכל דבר. אם כן דורשים כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש? כסף, שהוא דבר המטלטל וגופו שווה ממון. אף כל הדומה לו פודים בו את הבכור, דהיינו, דבר המטלטל וגופו שווה ממון. מכלל זה יצאו קרקעות שאין פודים בהם כיוון שאין מטלטלין, ויצאו עבדים שאין פודים בהם כיוון שהוקשו לקרקעות. נאמר בפרשת עבד כנעני, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. ישווה כתוב את דינם לאחוזה, דהיינו, קניין בקרקע. אז עבדים הושבו לקרקעות ונחשבים אף הם כקרקעות שאינם מטלטלין. יצאו שטרות, התמעטו גם שטרות שאף על פי שמטלטלין, אין פודים בהם, כיוון שאין גופן שווה ממון, כי אין להם ערך עצמי, אלא הם משמשים רק כראיה לחוב הכתוב בהם. דנה הגמרא אם ניתן לומר שרבי דורש בריבוי ומיעוט. אמר לרבינה למרימר, וכי רבי ריבויי ומיעוט הידריש? האם רבי דורש את הפסוקים במידת ריבוי ומיעוט? והרי, והרבי כלל ופרט הידריש, בכל מקום הוא דורש במידת כלל ופרט, כמו שמצינו לגבי הכתוב במרצע, דתניה, שנינו בברייתא שמופיע במסכת שבועות בדף ד' עמוד ב' וכן לאל בדף ל' ז' עמוד ב' ובמסכת קידושין, דף חפה א' עמוד ב', אודות רציית עבד עברי. עבד עברי עובד את אדונו 6 שנים ולאחר מכן יוצא לחופשי, ואם הוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, הרי הוא נרצה באוזנו וממשיך לעבוד את אדונו עד היובל. אם כן אומרת הברייתא נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ז, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו. אין לי ללמוד מהפסוק הזה, אלא שניתן לרצוע את אוזנו במרצע. מניין לרבות שניתן לרצוע את אוזנו גם על ידי הסול, כיסם חד, ואסירה, קוץ, ואמחת, ואמגדח, ואמכתב, שזה עת ברזל, חרת, שחורטים בעת הזו על גבי פנקס שעבה. איפה יודעים שבכל הדברים הללו ניתן לרצוע את אוזנו של העבד? תלמוד לומר, ולקחת את המרצע, לרבות שניתן לרצוע בכל דבר שנלקח ביד. אלו הם דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי אומר, נאמר מרצע, ויש לדרוש מה מרצע מיוחד שהוא כלי של מתכת, אף כל דבר שניתן לרצוע בו אינו ראוי לרציית עבד עברי, אלא אם הוא כלי של מתכת. ואמרינן וביארנו במייקה מפליגי, במנך לקור רבי יוסי ברבי יהודה ורבי, והתשובה היא, רבי דריש כלל ופרטי. רבי דרש את הפסוק במידת כלל ופרט. המילה ולקחת זה כלל, כי משמעו כל דבר הניקח ביד. המילה מרצע זה ופרט. ונתת באוזנו חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, אי אתה דן, אלא כעין הפרט. מה הפרט של מתכת? אף כל של מתכת. ולכן אמר רבי שניתן לרצוע בכל כלי מתכת. אילו רבי יוסי ברבי יהודה דריש ריבוי יבים יוטי. ולקחת ריבה, כי משמעו כל דבר הניקח ביד. מרצע מיית, שניתן לרצוע דווקא במרצע ולא בדבר אחר, ונתת באוזנו חזר וריבה. ריבה ומיית וריבה, ריבה הכל, שהכל קשר לרציעה, ואף שאינו של מתכת, ומיית דבר אחד, רציעה בסם, שאינה דומה לרציעה בכלי. נמצא שרבי דורש את פסוקי התורה במידת כלל ופרט וכלל, ואי אפשר לפרש שהטעם שהוא סובר שפודים בעבדים וקרקעות, משום שהוא דרש את הכתוב בריבוי, מיעוט וריבוי. מתרץ את הגמרא אין, אמנם כן בעלמא בשאר מקומות, רבי כלל ופרט הידריש. רבי באמת דורש את הפסוקים במידה של כלל ופרט. ואחר, אבל כאן לגבי הכתוב בפדיון הבן, גם לדעת רבי דורשים את הפסוק במידת ריבוי מיעוט וריבוי, והטעם לכך הוא, כדתנא דבי רבי ישמעאל, כמו ששנה תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל, שנה תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, והדברים מופיעים, במסכת חולין דף סמך זין עמוד א', במסכת בבקם דף סמך דלת עמוד ב', במסכת שבועות דף ה' עמוד א', ובמסכת זבחים דף מ' דלת עמוד א', נאמר בספר ויקרא, פרק י' פסוק ט', את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. נאמר בפסוק הזה, במים שהוא כלל, אומר שכל מיני הדגים הנמצאים בכל מים, טעונים סימני טהרה. ועוד נאמר, במים 2 פעמים בזה אחר זה. ואחריהם נאמר, פרט, שהם המילים בימים ובנחלים, שמשמעו שרק דגים הנמצאים במים נובעים טעונים סימני טהרה. אבל אלו שבמים מכונסים, כגון אגמים, אינם טעונים סימני טהרה. אז אין זה הפסוק הזה נידון במידת כלל ופרט, כי הועיל ושינה כתוב לכתוב פרט אחר שני הכללים, בהכרח כוונתו לגלות שלא תדרשנו במידת כלל ופרט ככל התורה, אלא במידת ריבה ומיעט, ורואים כאילו לשון הפרט נאמרה בין הכללים, ודנים אותם כריבוי, מיעוט וריבוי, שריבה הכל ומיעט דבר אחד. ולגבי מה מותר לאכול מאשר במים, ריבה חריצין ונעיצין ומיעט בורות שיחין ומערות, כאמור במסכת חולין דף סמך זין עמוד א'. גם כאן בפדיון הבן דרש רבי את הפסוק ופדויו מבין חודש תפדה, כריבוי מיעוט וריבוי, ומיעט רק זאת שאין פודים בשטרות, משום ששני הכללים סמוכים זה לזה, ופדויו ותפדה, והפרט כסף נאמר רק אחריהם, ועל כן אין דנים אותם אלא במידת ריבוי ומיעוט. אז אחרי שנתבהר טעמו של רבי שדרש בריבוי ומיעוט מפני טעם מיוחד, שווה הגמרא לבאר את טעמם של חכמים החולקים עליו, ורבנן אמרי, ואילו חכמים שדרשו את הפסוק ופדויו מבין חודש תפדה, במידת כלל ופרט וכלל, ואמרו שגם בעבדים וקרקעות אין פודים את הבכור, חולקים הם על התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, ודעתם היא שפסוק שיש בו שני כללים הסמוכים זה לזה, נידון גם הוא בכלל ופרט וכלל. כדאמרינן במערבה, כפי שאומרים חכמי ארץ ישראל, כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, הטל את הפרט ביניהם ודונם, תדון אותם בכלל ופרט. אומרת הגמרא שנינו במשנה ולא בהקדשות, לא ניתן לפדות את הבן בהקדשות. בפשטות כוונת המשנה לומר כי כשם שאין פודים את הבן בעבדים קרקעות ושטרות, כך אין פודים גם בהקדשות. תמהל כך הגמרא ומבארת באופן אחר. אומרת הגמרא פשיטה ברור שאין אדם יכול לפדות את בנו בהקדשות. המשנה לא הייתה צריכה לומר זאת, כי כיוון שהוקדשו ממון ההקדשם ולעבדידי נינו. הם אינם של הפודה, ואיך ייתן לכהן עבור פדיון הבן דבר שאינו שלו? מבארת הגמרא, אימא יש לפרש את המשנה באופן זה, ולא הקדשות בכל אלו. וגם ההקדשות אינם נפדים בכל אלו בקרקעות, בעבדים ובשטרות. שכן דרשו בתורת כהנים בפרשת בחוקותיי מהפסוק, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, פרט לעבדים, שטרות וקרקעות. אומרת הגמרא בדף נון א' עמוד ב', שנינו במשנה, כתב לכהן שהוא חייב לו 5 סלעים, חייב ליתן לו ובנו אינו פדוי, כדי שלא יאמרו שפודים בשטרות. מבארת הגמרא את דברי המשנה, אמרו לדבר תורה מעיקר הדין האמור בתורה, אם יתחייב לכהן בשטר, שייתן לו 5 סלעים לפדיון הבן, בנו פדוי לכשייתן האב לכהן את המעות שיתחייב בשטר, ואינו צריך לתת עוד מעות אחרים לשם פדיון הבן. ומה שנאמר במשנה ונלמד מפסוקים שמהתורה אין פודים בשטרות, זהו בשטר חוב שכתוב בו שאחרים חייבים לו. כי אין האב נותן בו את ממונו לכהן, אלא רק את זכותו לגבות מאחרים. אבל כשהוא נותן לכהן שטר התחייבות שלו, שכתוב בו אני מתחייב לך 5 סלעים, הרי הוא נותן לכהן זכות לגבות את ממונו שלו. ולא פסלה התורה שטר זה מלפדות בו. וכיוון שנתן התחייבותו, בנו פדוי, כך מסביר הבך. אז אם כן אומר אולי מדין תורה, אם התחייב לכהן בשטר שייתן לו 5 סלעים לפדיון הבן, בנו פדוי לכשייתן האב לכהן את המעות שיתחייב בשטר. ומה איתם מפני מה אמרו חכמים שנותן שטר התחייבות שלו לכהן אין בנו פדוי, עד שייתן 5 סלעים אחרים, דין זהו גזירה שמה יאמרו שפודים בשטר לבד, אפילו אם אחר כך לא יפרענו את 5 סלעים. ובאופן נוסף מפרש רשי שחכמים גזרו לו לפדות בשטר שמתחייב בו לכהן 5 סלעים, שמה יאמרו שאפשר לפדות גם בשטר חוף שיש לו על אחרים. מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. תני תנא קמי דה רב נחמן, אחד האמוראים שהיה שונה ברייתות שנה לפני רב נחמן ברייתא, שבה נאמר שאם נתן אבי הבן שטר לכהן ובו כתב שהוא חייב לו 5 סלעים, בנו פדוי לכשייתן האב לכהן את המעות שהתחייב בשטר, וגם מדי רבנן אינו צריך לתת לו עוד מעות אחרות לשם הפדיון. אמר לרב נחמן לאותו אמורא, זו דברי רב יוסי ברב יהודה סתימתא, שנשנו בברייתא בסתמה בלא לפרש את שמו. ואמרי לה, ויש שאמרו שרב נחמן אמר לאותו אמורא, זו דברי רבי אליעזר ברב שמעון סתימתא, שנשנו בברייתא בסתמה בלא לפרש את שמו. אבל חכמים אומרים שאומנם מן התורה יצא אב ידי חובתו כשנתן לכהן את 5 הסלעים שהתחייב לו בשטר, אבל מדי רבנן אין בנו פדוי וצריך לתת עוד מעות אחרים לשם פדיון הבן, כי גזרו חכמים שמה יאמרו שהוא נפדה בשטר אפילו אם לא נתן לו אחר כך את 5 הסלעים. מכריעה הגמרא במחלוקת הזו והלכתה, פסק ההלכה במחלוקת הזו הוא שהכותב שטר התחייבות לכהן אף שפרה את דמיו, אין בנו פדוי עד שייתן מעות אחרים לשם פדיון הבן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מאחר שהכותב לכהן שטר התחייבות, אין בנו פדוי ועליו לפדות שנית, לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו לאב במתנה את מעות הפדיון שפדה בהם פעם שנייה, רשאי. וכותב המהריטל גזי, שאף שמשנתנו עוסקת בנותן שטר התחייבות שחייבו לפדות פעם נוספת, ועל כך שנינו שהכהן יכול להחזיר את דמי הפדיון, בכל זאת ניתן ללמוד מהמשנה שגם בסתם פדיון אם יחזירו יצא. כאילו היה הדין בסתם פדיון שאם יחזירו לא יצא, אם כן גם במקרה האמור במשנה לא היה הכהן רשאי להחזיר את הדמים, משום שהרואה זאת עשוי לטעות ולומר שבנו פדוי בנתינה הראשונה משום שפודים בשטרות. מביאה הגמרא שהדין המבואר במשנתנו נאמר גם בברייתא. תנינה שנינו בדין זה המוזכר במשנתנו סיוע, להדתנו רבנן, לדין הזה ששנו רבנן בברייתא. נתנו אהב את פדיון בנו לעשרה כהנים בבת אחת, דהיינו שהניח לפני כולם יחדיו חמישה סלעים והלך לו, יצא ידי חובתו בפדיון הבן, וכן אם נתן לכהן אחד את חמשת הסלעים בזה אחר זה, יצא. ואם נטלו הכהן לכסף הפדיון והחזירו לו לאב, יצא כמבואר במשנתנו שרשאי הכהן לתת לאב את מעות הפדיון במתנה. ודין המשנה מסייע לדברי הברייתא. מביאה הגמרא את סיום דברי הברייתא, וכך היה מנהגו של רבי טרפון שהיה כהן, כאמור במסכת קידושין דף עין א' עמוד א' שהיה עולה לדוכן, ובמסכת פסחים דף עין ב' עמוד ב' שהיה אוכל תרומה, אז כך היה מנהגו של רבי טרפון שהיה כהן, שהיה נוטל לדמי פדיון הבן ומחזיר אותם לאב. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, במה שהחזיר את המעות קיים זה גילה רבי טרפון לכל הלכה זו, שניתן להשיב את מי פדיון הבן, ושאף על פי כן הבן פדוי. מבררת הגמרא את לשון הברייתא ושואלת, וכי רק הלכה זו קיים רבי טרפון ותו לא? שאר ההלכות הוא לא קיים? אלא אומרת הגמרא כוונת חכמים לומר שקיים זה רבי טרפון אף הלכה זו. כוונת חכמים בדבריהם היא לומר, כי במעשיו פרסם לכל שהחזרת המעות אינה מגרעת בחלות הפדיון. מביאה הגמרא מעשה אודות השבת דמי פדיון הבן. רבי חנינה שהיה כהן, אב רגיל ושקילו מהדר, היה נוהג ליטול את מעות הפדיון ולהחזירם לאב. פעם אחת חזיה, ראה רבי חנינה, להוא גברה, לאדם אחד שפדה את בנו אצלו, דאב וכאזיל ואת הקמי, שאחר הפדיון היה עובר ושב לפניו, כדי שיבחין בו רבי חנינה ויחזיר לו את מעותיו. אמר לי, אמר רבי חנינה לאב, ממעשיך ניכר דלא גמרת בדעתך ויהיבת. לא גמרת בדעתך ונתת בלב שלם את המעות, ולכן אתה מחכה שאשיבם לך. ומדעם ביש, דבר גרוע הוא, ואיל כך אין בנו פדוי. ורבינו גרשום הוסיף ופירש, ואיני רשאי להחזירם לך, הואיל ולא גמרת בדעתך שיהיו שלי, אלא אתפסם לי ויהיה בנך פדוי. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, מפריש פדיון בנו ועבד חייב באחריותו. מבררת הגמרא את המקור לדין של המשנה. שואלת הגמרא, מנהלן, מניין לנו דין זה שאם עבדו המעות חייו האב באחריותן ועליו לתת מעות אחרות לכהן? משיבה הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, עתיה דין זה נלמד בגזירה שווה ערך, ערך מי ערכין. נאמר לגבי פדיון בכור ופדויו מבין חודש תבדה בערכך, ונאמר בפרשת ערכין, ונתן את הערכך ביום ההוא. ואודות האמור בערכין דרשו במסכת חולין דף קוף למתת עמוד א', שאם יפריש מעות לשלם את הערך שהתחייב בו, הרי הם חולין ביד הבעלים עד שיבואו לידי הגזבר, ואם עבדו קודם לכן חייב לשלם אחרים תחתיהן, שעדיין לא נעשו למעות הקדש. אז כיוון שבשני דינים אלו נאמר לשון ערך, יש ללמוד בגזירה שווה שכשם שבתשלומי ערך אין חייב באחריותן עד שיבואו לידי גזבר, כך גם בפדיון הבן חייב באחריות הדמים עד שיבואו ליד כהן. מביאה הגמרא מקור נוסף, רב דימי אמר רבי יונתן, רב דימי אמר בשם רבי יונתן שהמקור לדין זה שאם עבדו מעות פדיון הבן חייב האב באחריותן, זה מהכתוב לגבי פדיון בכור, ספר שמות פרק ל"ד פסוק כ', וכל בכור בניך תבדה, ולא יראו פני ריקם, ויעליב דורשים גזירה שווה ריקם ריקם מעולת ראייה. נאמר בה, ולא יראו פני ריקם. והיינו שאסור לו עולי הרגל להיכנס לעזרה בלא שיביאו עמם קורבן, ולכן מי שעבד קורבנו חייב להביא אחר. וכך היא הדרשה. מה עולת ראייה אם מתה קודם שהביאה לעזרה חייב באחריותו וצריך להביא עולה אחרת, אף פדיון הבן ש... יפריש אותו ועבד, חייב באחריותו ומביא אחר תחתיו. מקשה הגמרא על שני המקורות, מה תקיף לרב פאפה, מקשה רב פאפה על ריש לקיש ורב דימי, קרא לקרא, וכי צריך לסייע פסוק אחד על ידי פסוק אחר, והרי המשנה פרשה שהמקור לחיוב אחריות במעות פדיון הבן קודם שניתנו לכהן הוא, ממה שנאמר לגבי בחור אדם ובחור בהמה, יהיה לך, והמשך הפסוק אך פדו תבדה את בחור האדם ודרשו, שרק כאשר יהיה כסף הפדיון ביד הכהן, יהיה הבחור פדוי, ואם כן, למה הוצרכו ריש לקיש ורבדים מללמוד את חיוב האחריות בדמי הפדיון הבן? מי גזירה שווה? מתרץ את הגמרא אלא אמר אף פאפה, כדקטן איתמה, מקור דין זה שאף חייב באחריות דמי הפדיון, עד שיבואו לידי הכהן, וכפי הטעם ששנינו במשנה שנאמר לגבי בחור אדם ובחור בהמה, יהיה לך אך פדות תפדה את בחור האדם. כאמור במשנה. וכי יתמר מה שנאמר בבית המדרש בשם דרש לקיש, שלמידים מגזירה שווה ערך, ערך, מערכין. הרישה יתמר, על הדין שברישה נאמר, דהיינו על המשנה לאל בדף ממתת עמוד א', ששנינו בה שהיא מתה בן לאחר שמלו לו 30 יום, אף על פי שעדיין לא נתן האב את דמי הפדיון, ייתן. ועל כך שאלה הגמרא מנהלן, מניין לנו הדין הזה? על כך אמר רבי שמעון בן לקיש, עתיה, הדין זה נלמד בגזירה שווה ערך, ערך מערכין. במסכת ערכין בדף חף עמוד א' למדנו, שאם אמר ערך פלוני עליי, דהיינו שיכול אדם להתחייב ולומר ערך פלוני עליי ועליו לתת לבדק הבית בבית המקדש, את ערכו של אותו אדם לפי מניין שנותיו, על פי אדמים הקצובים שנתפרשו שם בפסוקים, חייב הנודר ליתן כפי ערכו, אף שמת אותו פלוני שעריכו, ולמדים כן לפדיון בחור, שכיוון שמלו לו 30 יום, והתחייב האב לפדותו, שוב אין מיטת הבן פותרתו מחיובו. ורב דימי אמר בשם רבי יונתן, מקור אחר לעניין הזה. למדים מהכתוב, וכל בחור בניך תפדה ולא ייראו פני ריקם. מה להלן לגבי עולת ראייה, אם התחייב בה האב ומת היורשין חייבים להביאה תחתיו? שהרי שנינו במסכת קינים, וזה הובא במסכת קידושין דף י"ג עמוד ב' לגבי עולת יולדת, שהיא עולת חובה, שאם היולדת הביאה חטאתה ומתה, יביאו יורשים את עולתה. אף כאן, לגבי בן שמת לאחר שמלו לו 30 יום, כבר חל החיוב על האב, ואף אם מתו האב והבן, היורשין חייבים לשלם את דמי הפדיון. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים נון ונון א' במסכת בכורות. עם הצגת 10 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה בדף נון. מהו דינר שייפה על פי שיטותם של רש"י והתוספות? שאלה שנייה לרבה, כמה הוא סלע דאורייתא? שאלה שלישית לרבי חנינא, מהו כסף האמור בתורה ובנביאים ובכתובים? שאלה רביעית, מה ביקשו חכמים לגנוז אחר חורבן בית שני? שאלה חמישית, על איזה כסף שבתורה אמר רב אסי שאינו כסף צורי? שאלה שישית, מה לומדים מההיקש של כסף וכלים בפסוק כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור? שאלה שביעית, אלו ג' דברים צריך בהם כסף ממש ולא שווה כסף? שאלה שמינית, האם פודים בחור בעבדים שטרות וקרקעות? שאלה תשיעית, למה כוונת המשנה באומרה ולא בהקדשות? והשאלה האחרונה, אם כתב לכהן שחייב לו היי סלהים, מדוע בנו אינו פדוי אף לחשי ייתן? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ג' בסיוון תפשין עין ת' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דפים נון, הדף היומי, ודף נון א', הדף של מחר, יום שישי, ערב שבת קודש פרשת נסו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ד' בסיוון תפשין עין ת' ערב שבת קודש פרשת נסו. ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים שני דפים. אלא שהדפים שנלמד מחר, הדף הראשון, דף נון ב' יהיה הדף של שבת קודש פרשת נסו. ודף נון ג' יהיה הדף היומי של חג השבועות, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, וב בסיוון. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, הוראת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.